הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
אזור עוטף עזה, חייל נפצע מפליטת כדור, פונה במצב קל עד בינוני למרכז הרפואי סורוקה להמשך טיפול. בכיר במשרד הכלכלה הפלסטיני אמר היום כי המשק הפלסטיני הפסיד כ-5 מיליארד שקלים מאז תחילת גל הטרור. עיקר ההפסדים הם באזור מזרח ירושלים, חברון, בית לחם, רמאללה ושכם. הפסד של כ-600 אלף שקלים נבע מתיירים שביטלו את הגעתם לירושלים ובית לחם לתחילת השנה האזרחית. שר הבריאות יעקב ליצמן אמר הערב כי הוזמנו עוד חיסונים נגד שפעת מקסיקו והמלאי הקיים עומד להיגמר. ליצמן גם מתייחס לסוגיית חילולי השבת בירושלים.
צריך כאן לעשות את הכל שלא יהיה חילולי שבת. יש פה ושם אנשים שרוצים לעשות מזה הון פוליטי. אני בעד לדבר עם דברים הכי
חריפים
עם
ראש עיר. שר האוצר משה כחלון אמר כי משרדו השלים את ההתחייבות הקואליציונית למפלגות החרדיות וזו אחת הקואליציות הטובות שהיו לישראל. השר התייחס גם למחירי הדיור ואמר כי הפתרון למשבר הדיור נראה באופק ומשרדו מבצע פעילות משמעותית להוזלת מחירי הקרקע.
הגורם הגדול ביותר בבעלות על הקרקעות זה מדינת ישראל. אחת ההחלטות הראשונות שלי היו להפסיק את הספסרות בקרקע. והיום מחירי הקרקעות ממש בהקפאה מלאה. על הרקע הזה אין שום תמריץ לקבלנים לחכות לעליית מחירים או לחכות לעיקור דירות.
את הדברים אמרו לאבי ממרן במהדורה המרכזית. שר החינוך נפתלי בנט הורה על גיבוש תוכנית להכנסת לימודי יהדות נוספים בבתי הספר התיכוניים בישראל. בין הנושאים שיוכנסו לתוכנית, לימוד בכתבי הרמב״ם, אגדות חז"ל, קבלה וחסידות. התוכנית שתגובש תובא לאישור השר ותיכנס למערכת החינוך בשנת הלימודים הבאה. גורמים מוסלמים פרסמו אתמול סרטון בו נראים נערים ערבים מחללים את קדושת הר הבית ומשחקים בכדור ברחבה העליונה של ההר, מקום בו עמדו בתי המקדש. זאת בניגוד לפסיקת בג"ץ שהורה למשטרה למנוע זאת בעבר. במטה ארגוני המקדש מגנים את חילול הר הבית ותמהים איפה המשטרה שממהרת לעצור כל יהודי שמתחיל להתפלל בהר הבית. כוחות המדינה העיראקים כבשו מחדש את העיר רמאדי בירת מחוז הנבר מידי ארגון המדינה האסלאמית. שר ההגנה של ארצות הברית אשטון קרטר אמר היום כי העיראקים ביצעו צעד משמעותי במבצע להבסת ארגון הטרור הברברי. ראש ממשלת עיראק חיידר אל-אבאדי אמר כי הצבא העיראקי נאלץ להתמודד בקרב על רמאדי עם מלכוד בתי ספר, מסגדים ובתי חולים על ידי דאש. המערכה הבאה תהיה על העיר מוסול, עליה השתלט דאש לפני כשנה וחצי. אל-אבאדי הביע את ביטחונו כי בשנה הקרובה יושג הניצחון המכריע על דאש שיביא לסילוקו המוחלט מהמדינה. שר החוץ של ארצות הברית ג'ון קרי אמר היום כי אונייה נושאת כ-11 טון של אורניום יצא מאיראן לכיוון רוסיה כחלק מהסכם הגרעין. בכך איראן עמדה בסעיף בהסכם שקבע כי יפונה רוב האורניום המואשר ברמה הנמוכה מהמדינה. קרי אמר כי כעת על הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לוודא כי מלאי האורניום שנותר באיראן עומד על 300 קילוגרמים כפי שנקבע בהסכם. ברחוב הרב פרנק בשכונת בית וגן בירושלים פרצה שריפה בבניין מגורים. ארבעה צוותי כיבוי פעלו לחלץ ממנו 10 לכודים, בהם תינוקות ומבוגרים. אחת הדיירות שחולצה נזקקה לטיפול רפואי. ברחוב בן צבי ברמלה, אדם נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך צביעת דירתו. חובשי איחוד הצלה העניקו לטיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לטיפול רפואי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה מחר מעונן חלקית עד נאה וצפויה ירידה קלה בטמפרטורות ולקראת הערב צפוי לרדת גשם מקומי בעיקר בדרום. ביום רביעי צפוי גשם מצפון הארץ ועד הנגב. ביום חמישי צפוי גשם ברוב אזורי הארץ וקיים חשש משיטפונות במקומות המועדים. בחרמון עשוי לרדת שלג. הטמפרטורות החזויות להלילה ולמחר, בירושלים מ-9 מעלות הלילה עד 15 מעלות מחר בצהריים, בבני ברק במרכז ובשפלה מ-13 עד 21 ובצפון הנגב מ-13 מעלות הלילה עד 19 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
שידורי מערכת החדשות של כל חיים מסתיימים כעת להיום. תודה לטכנאי מנדי אור, למפיק דוד קליגר ולרב חיים הורוויץ. מהדורת החדשות הבאה תשודר מחר בשעה 7 בבוקר. נקווה שיהיו בה בעזרת השם רק בשורות טובות. לילה טוב.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר קול חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400.
חי, 7 דקות לאחר חצות, ואנו נפגשים לעוד תוכנית של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו דוד קליגר, לביצוע הטכני המאסטר מנדיאור. כפי ששמעתם מקודם את מספרי הטלפון שאתם כבר מוזמנים לחייג אליהם, אנחנו כאן מצפים לכם בשעתיים הקרובות, מצפים לשיחות שלכם, רוצים לשמוע אתכם. שעתיים של נפש החיים, אנחנו רואים את השיחות שכבר נכנסות ואנחנו מבקשים להתעזר בסבלנות. דוד קליגר עושה מנחתו נאמנה. מיד נפנה לכל אותם ממתינים. אך קודם לכן, כמידי שבוע, נפתח ונאמר כי בסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, עם המון סייעת הדשמיה, אנחנו נשתדל להקשיב, להזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, נוכל גם לעזור ולסייע. אתם תשוחחו איתנו על כל מה שרק תרצו. לשאול, לשתף, או סתם לפרוק מועקה כלשהי היושבת על לבכם. כן, אלו מספרי הטלפון. 03-903-903-903-9, או כתבו לנו דרך האתר, או דרך האפליקציה, הודעה לשידור. ואנו ממש ברגע זה יוצאים לדרך עם עוד תוכנית של נפש החיים.
שלום חיים.
שלום וברכה.
כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך.
הגיע הזמן.
אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיכנה.
כשבא בסמדרש משקיף לרחוב, רואה אנשים אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מפשט במחלוקת הראשונים. אנא ריבונו של עולם, גם אני רוצה לטעום מטעם החיים. ופתאום מתעורר, כן, אלה שבא בסמדרש שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם, תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור.
האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, מזיו שכינתו. ושיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ופתאום מתעורר כן אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים. ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת גם אני גם אני רוצה לטעום לטעום
אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה זה אתה.
ידענו פונים ואומרים שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה שאיתנו על הקו.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
ערב מבורך.
קודם כל נפתח בכבוד אכסניה. אנחנו לפעמים בימי שני למרות שעייפים מחכים להישארים את השעתיים האלו.
תודה רבה.
שעתיים ממש מקסימות ונהדרות.
יישר כוח.
זה באמת יישר כוח ותמשיכו לעשות חיל.
אמן, תודה.
אני מתקשרת בקשר לשני נושאים. קודם כל, אני לפני תקופה יצרתי איתכם קשר גם כאן בשידור בקשר לאיזשהו טיפול פסיכולוגי שמתוך כורח מציאות היה צריך להתנתק. לא בשום שקרה תקלה בטיפול, אלא משהו יותר טכני שאם אתם זוכרים לא היה אפשרות, פשוט הפסקנו אותו. עכשיו, הטיפול באמת הופסק ומאותו זמן אני מגיעה אחת לשבוע לאותו מקום בשביל צורך אחר, ובאופן קבוע אני נפגשת עם אותה מטפלת. מה שיוצא בעצם זה שנשארת מתיחות סמויה וגם גלויה ביני לבינה, על ידי אמירות שהיא אומרת לי ממקום של דאגה, על ידי אי יכולת שלי להגיב נכון כי זה במקום די ציבורי, נוצר איזשהו מתח לא ברור ולא חיובי ולא בריא. ועד כדי כך שזה הגיע לאיזשהו כעס לפני כמה שבועות, שהייתי צריכה לפתור אותו בצורה של שיחה גלויה, ודיברתי איתה והיא הבינה את זה. ואז בשיחה הגלויה הזו היא הסבירה לי המטפלת, שכמו שלמטופל קשה לעזוב טיפול, גם למטפל קשה.
ברור, הקשר הוא דו סיטרי.
נכון, אבל אני עדיין מצפה בתור שאני המטופל והיא המטפלת, ולמרות שאני אדם מבוגר, ולמרות שאני עדיין מצפה שהיא תהיה זו שתדע לשים את הגבולות הנכונים ולשמור על זה, ולהמשיך להיות זאת עם הכובע של המטפל ששומר את מה שנכון לעשות. ושוב פעם קרה שבוע שעבר שנפגשנו, ושוב הייתה אמירה לא נעימה ולא נחמדה ממקום שהיא רוצה בכוונה טובה, אבל זה בסוף מביך ויוצר מצב לא נעים במקום בפרוסדור של מקום ציבורי. השאלה איך אפשר כן לעצור את זה, והאם נכון לעצור את זה או מה לעשות.
תראה, צריך לדעת שמאחורי כל איש מקצוע יש קודם כל בן אדם, וכשאת באמת אומרת שאת מצפה מאשת מקצוע שתתנהג כמו אשת מקצוע, זה משפט מאוד 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 תובעני, נכון, אמיתי, אבל לא פשוט בכלל, מאוד מאוד מורכב. אני אסביר את עצמי. כשאישה מתחברת לאיזושהי פציינטית שלה, תלמידה, לקוחה, חברה, ולא משנה מה הגדרה שלך, ועשתה איתה גם כברת דרך, אז היא באמת מרגישה איזשהו קשר עמוק. זה באמת בא ממקום של דאגה, ויפה שאת גם מציינת את זה. נוצרה פה סיטואציה מאוד מאוד לא נעימה, שאת נאלצת להגיע לאותו מקום מסיבות אחרות, ויש מפגשים, ואז המפגשים מייצרים שיח שברובו הוא שיח שקשה להגיע אליו בצורה עניינית, כי הסביבה לא נותנת את האופציות. רק לפני שאני אומר לך, אני רוצה לדעת עוד פרט שחשוב לי. השיחה שנפתחה ביניכם, כמו שאמרת לפני איזה שבועיים או שלושה, הייתה שיחת מסדרון או שיחה בחדר?
זו הייתה שיחה בחדר. אבל שיחה בחדר בצורה מאוד קצרה.
כן, אני מבין, לא שיחה מתונה.
לא, שיחה שהגעתי אליה, הודעתי לה שאני אהיה כעוצה, ושאני רוצה לפתוח את הדברים באופן ברור. והיא הגיבה, ואני הגבתי, והייתה שיחה מכבדת, אבל מאוד טעונה.
והחלק של, את אומרת טעונה, טעונה משני הכיוונים מן הסתם,
אני חושבת שהתאונה באה מהצד שלי. היא הייתה דווקא שרמה מאוד על קור רוח, וניסתה להביא הרבה מצב של הבנה רגשית, פחות משכלית, לסיטואציה, להסביר את עצמה, וגם לגלות אמפתיה שהיא מצדיקה את הצורך שלי כרגע למנוע שיחה. אבל היא אומרת, זה כוח מציאות, שנוצר חיבור, ומאוד קשה לנתק אותו, וכן, מה שאנחנו מבינים. אבל מצד שני, אני אומרת, היא זאת שם בתפקיד, לא אני.
נכון. מה היכולת שלך ליצור את השיחה נוספת, או שאת לא רוצה לעמוד בפני הסיטואציה הזאת?
אני יכולה. דווקא שבוע שעבר, אחרי שהיא זרקה לי כמה משפטים על מצבי האישי, אז היא ראתה שאני ככה, אני אומרת לה, עכשיו כאן לא בא פרוסדור. אז היא אמרה לי, אז את רוצה להיכנס? אז אמרתי לה, לא. א', לא הייתי מוכנה. ב', הגעתי בשביל סיטואציה אחרת, ואני לא התפניתי לזה אז. אז עוד פעם היה נתפס כביכול, אני עושה איזשהו משהו דווין דווקא. וזה לא היה ככה.
יש לך טלפון שלה?
כן.
את יכולה לנהל את השיחה בטלפון קצרה ועניינית?
זה יעזור יותר מהשיחה שעשינו אז?
כן.
ומה זה יועיל יותר?
אני אגיד לך, השיחה שהייתה זה הייתה תוצר של סוג של פרי שנולד בעקבות המפגש והמשפטים שנזרקו שם באוויר. אף אחד גם לא היה מוכן לשיחה הזאת, בטח שלא את. זו לא שיחה שתוזמנה וסודרה מראש. אני אגיד לך למה אני חושב ששיחה מראש יכולה לסדר הרבה דברים. תראי, אני מאמין שיש לה באמת איזשהו קשר עמוק אלייך, ונקרא לזה בשפה המקצועית, בחלק הזה חולשה מסוימת אלייך, וקשה לנו לפעמים, כמו שאת אומרת, לצפות מבעל מקצוע שיעשה את המקצוע שלו, אבל מאחורי בעל מקצוע מסתתר גם בן אדם, ושם הבן אדם שבו זורק החוצה. היכולת היחידה שלנו לאפס את הבן אדם זה לדבר איתו מקצועית. דהיינו, צריכה להיפתח ביניכם שיחה שהדקה הראשונה של השיחה צריכה להיות נטו הודעה, הערכה והערצה ללא גבול על מה שהיה עד היום. כך צריכה לראות השיחה. דקה ראשונה, באמת צריכה לדעת שאני מעריכה עד הרגע הזה וכל שנייה בחיים שלי, כל מה שעשית למעלי צעד אחר צעד. אני חושבת שהיית האישה הנכונה, במקום הנכון ובזמן הנכון. אוקיי?
זה צריך להיות... אני שמעת, אני רוצה רק לציין, כן? שבכל התהליך של הפרידה שעשינו, היה, וגם לא רק בפרידה, לאורך כל הטיפול, היה המון המון הודעה. המון הרצה והמון הערכה. לא,
נכון, פה אני מדבר על הודעה בשביל להנחית את הדבר הבא.
אני פורסת אבל ליפול לבור שנקרא תסבוך, ואני לא רוצה להיות שם. אני רוצה לצאת ממקום מאוד נקי.
רק נקי.
אין לי עניין להסתבך.
ברור, המבנה צריך להיות ככה. דקה ראשונה הודעה ומחמאות. הדקה השנייה של השיחה. בכוונה מודד לך את זה בדקות, כי כל השיחה הזאת צריכה להיות 3 דקות. לא יותר. אפילו אם את מסוגלת פחות לתת לבמה להגיב, לא בצורה חצופה לנתק לה, כמובן, כן? לתת לה להגיד מילה פה, מילה שם, אבל להבהיר את העמדה שלך. החלק השני של השיחה צריך לעסוק בנושא הזה, שמכיוון שכל מה שחשוב לך זה שיהיה לי טוב. ואת באמת מגלה גם המפגשים האחרונים שלנו האקראיים המון המון דאגה ואכפתיות ממני, מה שממשיך להותיר בי את הרושם שאת באמת חושבת עליו ושאני חשובה לך. אבל היום אני נמצאת במצב שההתעניינות הזאת והדאגה הזו עושה לי את הלהפך, לא מכיוון שיש לך איזה בעיה במקום שאני נמצאת בו היום, ואני מצפה ממך כאשת מקצוע שאני כל כך מעריצה ומעריכה אותה, שתגברי על הרגשות שיש בינינו ותדאגי לי באמת. וכיום הדאגה שלי זה שלא תהיה בהתעניינות, בטח לא בפומבי ולא במקרה. זאת אומרת, להעיר בה כאישה את החלק המקצועי שלה ולהבהיר לה שההתעניינות הזאת כיום במצבך שאת נמצאת במצב היום מביא לך נזק.
ואולי אני צריכה לעשות גם פעולה משהו שקשור עם עצמי, שזה אומר גם אם היא שאלה אז לא נורא, או שזה לא נכון וזה כן להיות נאמנה לעצמי.
השאלה מה זה באמת עושה לך? השאלה
מה זה עושה לי? כן. זה מציף לי חזרה.
זהו,
זה מציף חזרה דברים שהיו ו...
בדיוק, מכיוון שאם אני זוכר את השיחה נכון, למרות שהיא לא הייתה אתמול ולא בשבוע שעבר, אבל אם אני זוכר נכון את השיחה, אז הקשר הזה היה טוב מצד אחד והוביל לבעיות מהצד השני.
מה שהוא אומר, הוא היה קשר מאוד 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 טוב.
כן, אבל באיזשהו שלב לא יכלת להמשיך איתו.
לא יכלתי, לא מבחינה מקצועית. לא יכלתי מבחינה טכנית.
זהו, ואז בעצם כל הצפה שמקושרת אותך אליה חזרה מחזירה בך כביכול את הקושי הזה של למה זה לא ממשיך בעצם.
גם זה, וגם דברים שנותרו לא פתורים, חוזרים על עצמם.
יופי, אז עכשיו כמה את חושבת, ואני שואל אותך כאחת שמכירה את עצמך, כמה את חושבת שאת מסוגלת להכיל את המשפטים שלה ולעצור את ההצפות ואת ההשתלשלות של העניינים ואת הסיסואציות? זה נשמע לי כמעט...
אני יכולה להפעיל מאמץ, אבל אני פוחדת שזה לא במקום.
אני חושב שהוא מאמץ גדול מדי. אני חושב שהוא מאמץ גדול מדי, ועל זה אנחנו בדיוק מתפללים, ואל תבינו לידי ניסיון, וממילא לו לידי ביזיון. ולכן משפט כמו במצב של היום, בנתונים הקיימים, ההתעניינות שלך עושה לי נזק, אני מצפה כאחת שמבינה אותי ודואגת לי שתסתכל עליי בכובע מקצועי, יפסיק את זה.
ואם היא כרגע מדברת לא במי... לא בכובע מקצועי מולי, אלא בכובע יותר חברי,
וברגע
אז אם אני אומר את זה, היא לא תיפגע?
לא, ממש לא, הפוך. מכיוון שאת מראש הגדרת שהקטע האנושי ביניכם הוא מובן מאוד, ומכיוון שהיא גם אשת מקצוע, אז את מצפה ממנה שהכובע המקצועי גבור על הכובע האנושי. רק משום הגאווה המקצועית שקיימת בכל איש מקצוע, היא תשלוט בעצמה אפילו אם יהיה לה קשה. השורה התחתונה שאת צריכה להוביל לעצמך, שלא יהיה לך ניסיונות. שהיא לא תזרוק לב איך שוב משפטים, שאז יציפו לך עוד פעם את מה שקשה לך. זאת הנקודה.
ומה אני עושה אם זה יחזור על עצמו שוב?
אם השיחה הזאת לא הועילה, מה שלדעתי כן תועיל, כי גם רגשות ניתן לשלוט כשמהירים למישהו את המקצוע ואת הגאווה, 99% שהשיחה הזאת, אם היא תהיה ממוקדת כך, היא כן תועיל. אם והיה ועשינו את זה וזה לא עזר, אז תעשי עבודה עם עצמך, כי אין לך אפשרות אחרת. אם את שואלת אותי בסדר עדיפויות, סדר עדיפויות לנסות לעצור את התופעה ופחות להוציא את כל האנרגיות כדי להתגבר. אם את שואלת ריאלית, אם זה לא יעזור, אז אנחנו נותרים עם אופציה אחת בלבד, ואז נממש את האופציה הקיימת, שזה לעשות עבודה עם עצמנו, שאוקיי, היא שאלה, היא תעניינה, תודה, אני עובדת, ועושים איזשהו פוס בראש, מורידים איזושהי מחיצה וממשיכים הלאה. שוב, אני בכוונה לא ממליץ לך על זה מראש, כי אני יודע כמה זה קשה. בפרט שדברים נשארו פתוחים ולא פתורים, אין מספיק כוחות בנפש לעשות את זה. כשלא תהיה ברירה, זה מה שנעשה. ודאי שבשלב ראשוני אנחנו נעצור ונחסום את המשפטים שמגרים ומציפים בנו את הקשיים. אין ספק. תביני, אדם יכול להגיע למקום שהוא עבר שם טראומה, לעמוד במקום הזה, ואם הוא מטופל נכון והוא בריא בנפשו, להיזכר במה שהיה, אולי לא הוזיל אפילו דמעה, אבל להמשיך הלאה בחיים. אדם שלא סגר את כל הפינות או את כל הפתחים, ההיגיון הפשוט אומר, אל תעבור במקום הזה. כי אם תעבור במקום הזה וכדי לחסום את עצמך להיכנס חזרה לסיטואציה, תצטרך המון המון כוחות נפש וספק אם הם יעמדו לך באותה שנייה, התשובה היא אל תעבור שם. עכשיו להגיד לך אל תעברי שם אני לא יכול כי את נמצאת שם בנסיבות אחרות. אבל כן לנסות לעשות כל מאמץ לעבור שם ולחסום את המשפטים, זה הדבר הראשון שצריך לעשות. לא תהיה ברירה, ותצטרכי לעבור שם, והיא תמשיך לדבר, אז נפעיל את כל החושים שקיימים בך, ואני מקווה שהם יעמדו לך באותה שעה, לקבל את ההתעניינות, להגיב יפה ולהמשיך הלאה. אבל ודאי בשלב הראשוני, זה לעצור את זה.
זה מורה משהו על, על, על רמת מקצועית פחות טובה?
לא בהכרח.
היא נוהגת היום?
לא בהכרח. לא בהכרח, כי מאחורי כל בעל מקצוע, כמו שאמרתי, עומד בן אדם, זה לטוב ולמוטב. זאת אומרת, אדם לא יכול לעבוד רק עם הכללים ועם המקצועיות, הוא גם בן אדם. מה לעשות שזה לפעמים פוגע, כמו במקרה שלך, או שיכול להיות, וזו דעתי, ולכן אני מעדיף שתקיים את השיחה הזאת, שהיא לא מספיק מודעת לכמה זה באמת מזיק לך, והיא חושבת שזה סוג של התחמקות שלך.
ולכן... יצרנו שיחה, כן? שיחה שהייתה קצת טעונה ביותר כעס,
ולכן היא הבינה שהמשפט הזה בדיוק, ולכן כנראה שהיא מבינה שהמשפט הזה זה לא באמת מזיק לך שהיא מתעניינת, אלא סוג של התחמקות או חוסר נעימות, ואז אין לה מה להפעיל את הכובע המקצועי, כי במקצועיותה היא עדיין בטוחה שזה טוב שהיא מתעניינת. ביום שהיא תבין שמקצועית זה מזיק לך, אז לדעתי תצליח לשלוט על זה.
טוב, נעשה מאמץ, עוד השם. עכשיו, באותו עניין, בעניין קצת אחר, כן. בגלל הרקע המורכב שלי, בעקבות זה בעצם פניתי לטיפול, כמובן היום הדברים לא סגורים עד הסוף. עכשיו, עולים כמה פעמים במשך היום והשבוע, הרבה מאוד עומסים של רגשות. מה שקורה בפועל, זה שזה יוצר ממני צורך ללכת ולקנות כל מיני דברים, כביכול הבית. ואני מרגישה פשוט לאחרונה שיותר קשה, יותר ויותר קשה לי לשלוט על הארנק, ואני פה קונה שם קונה דברים שיכולתי למנוע אותם, וזה מתוך עומס רגשי הגיע. השאלה אם יש לזה באמת כלים איך להתמודד עם זה.
קודם כל זה פותר, כשאת קונה את הדברים האלה, זה פותר לך את העומס?
באותו רגע ולטווח הקרוב זה פותר. זה פותר לי לשבוע, פותר לי שבועיים, ואני פתאום מרגישה שוב פעם צורך.
ובוא נשאל שאלה אחרת. מדברת על קניות דברים לבית, משהו ברמה קיצונית או רמה נורמטיבית?
זה אינדיבידואלי כל אחד לעצמו. זה יכול להגיע כאילו פתאום לקנייה של 500 שקלים שיכולתי לא לעשות אותם.
זאת אומרת, זה דברים שהם לא באמת נצרכים לבית, הם אקסטרות?
הם נצרכים, אבל הם לא יכולים לבוא לי, אם אני בודקת בראש ריאלי, ביחס להכנסה שלי וליכולת שלי, זה לא היה מתאים לקנות את זה. וקניתי מתוך צורך רגשי.
תראי, אני אגיד לך משפט מאוד מוזר ששמעתי פעם ממישהי, ואני אנסה כביכול אולי להוביל את זה גם עלייך. אמרה פעם איזושהי אישה שעוסקת בנושא של בריאות הנפש, היא אמרה, קחי לך עוזרת פעם בשבוע. ואז אישה אמרה לה, עוזרת פעם בשבוע זה הרבה כסף. זה עוד 200 שקל בשבוע. אז היא אמרה לה, כן, נכון, עוזרת כל שבוע זה 200 שקל בשבוע, אבל הפסיכולוגים שתצטרכי אחר כך שתקרסי זה קצת יותר יקר. התשובה שהיא ענתה לה, היו הרבה נשים שככה גיחכו על הרעיון הזה, ואני דווקא קניתי את הרעיון הזה, ואני אמרתי דבר כזה, הרי אדם שנמצא בעומס, לא רלוונטי אם הוא עומס תעשייתי או רגשי, אנחנו עוברים לחצים, אנחנו עוברים קשיים, אנחנו, החיים שלנו עמוסים ומלאים בשאלות ותהיות וניסויים והפתעות והתפעלויות, ואנחנו בני אדם, ובני אדם מושפעים מהנפש ומהגוף ומכל ההתנדנדויות הללו, והרבה פעמים אנשים פותרים את זה בלאכול משהו טוב, בלצאת לקניות, בלקחת עוזרת, בללכת לטיול, בלראות נוף, כל אחד עם הרגעים שלו. לא בטוח שזו טעות, זה סוג של טיפול. מי אמר שיותר נכון לשלם לפסיכולוג באופן קבוע, יום, יום או שבוע, שבוע מפגשים כדי לגבור על האינטליגנציה או על העומס הרגשי, וזה תהליך של חצי שנה או שנה, ואז כולי היי ואולי זה ייעלם לגמרי. זה סוג של התמודדות. תראי, יש בן אדם שראה ויכול לפתור את זה על ידי זה שהוא אוכל, ויש בן אדם שיכול לפתור את זה על ידי זה שהוא מתגבר. זו גם אופציה. שתי האופציות נכונות. שיטות אחרות. יש אנשים שקונים משהו טעים או משהו מפנק וזה עושה להם טוב ומרגיע אותם בלחצים. מה רע בזה? לכן אני אומר, אם את יכולה להבין שזה עושה לך טוב שאת יוצאת לקניות, טיפול יפה, טיפול הגיוני, טיפול נורמלי. עוד פעם, כל דבר שהוא במינון, הוא במידה ובמשקל. אנשים שסובלים מהשמנת יתר, בגלל שהם כל הזמן חושבים שכל שתי דקות שוקולד ירגיע אותם, זה מטורף, זה צריך טיפול. אישה שרואה שפתאום היא קונה כל יום ב-500 אלף שקל, ואז יצא לה 20 אלף שקל בחודש כי רצה להרגיע את עצמה, זה מטורף, זה צריך טיפול. אבל אם, פעם בשבועיים, יוצא לרכוש משהו שהוא אלמנטרי לבית, אבל בשטף של ההוצאות, כן, של המצב, לא היית קונה את זה סתם, אם היית לגמרי עכשיו, אז מה קרה? לא התהפך העולם. אז קנית נגיד עוד בגד,
הבעיה היא נקיפות מצפון שאחרי זה.
אז ברגע שאת תסתכלי על זה כטיפול, זה לא יפריע לך, מאותה סיבה שאני נקיפות מצפון, ששילמת 300 שקלים לטיפול. את מבינה? אם ההסתכלות שלך נפלתי, הבעיה הרגשית שלי הפילה אותי גם ב-500 שקל, אז הבעיה הרגשית מתעצמת. אם ההסתכלות שלך אומרת, הבעיה הרגשית שלי מטופלת על ידי קניות, בסדר, זה מחיר. אז אני אנסה לשלוט בזה, להירגע עם דברים של 200 שקל, של 100 שקל, יכול להיות שזה גם יעשה לך טוב. אני חושב שהסיטואציה של הקנייה משחררת, בפרט נשים. אני לא חושב שאני כמעט מצאו אצל גברים שרכישה של מוצרים או בגדים יעשו להם טוב, אבל דווקא האוכל כן. זאת אומרת, כל אחד מדבר אליו החסרים שלו, אני ממש לא צוחק, אני מתכוון בשיא הרצינות. אישה עם קניות של דברים לבית או לעצמה, גבר עם קניות של אוכל, זה מרגיע. גבר רעב למשל, זה גבר לא מרוכז, גבר עצבני. גבר סבר או גבר רגוע, הוא לא צריך טיפול. זה חסרים. עכשיו, כשאת מדברת על עומסים נפשיים, רגשיים, פתאום איזשהו סיבוב בחנות, או איזושהי... תן לך שקט נפשי, יש לזה המון הסברים. כן, לא צריך להיכנס להסברים. אנשים נוסעים פעם בכמה זמן לטיול, כי הם צריכים להשתחרר, אנשים יוצאים לסוף שבוע, כי הם צריכים להשתחרר, זוגות יוצאים פתאום לאיזה מסעדה קצת, או לבקר חברים כי צריכים להשתחרר, זה לא בושה, וקובע שהם יחליפו כוח, גם בנחורי ישיבות יוצאים לבין הזמנים, כי צריכים קצת להתברר. זה לא ממש כולם צריכים טיפול. כמובן, הכל שזה נמצא בגדר הנורמה, בדחיפות של הדברים, בזמינות של הדברים, ובפרופורציה הכלכלית של הדברים. כל עוד שזה לא יוצא מגדר...
כמה שזה יעצר איפשהו.
לא חייב. אני לא חושב שאדם צריך להפסיק לצאת מדי פעם להתעבר. אנשים יכולים לעבוד 90 שנה במרץ, ופעם כמה חודשים לוקחים להם איזשהו נופש. זה פסול? זה לא נכון? שוב, עד כמה שזה פרופורציונלי?
עד כמה שזה פרופורציונלי?
אז אני שואל אותך ואת עונה, אם היית אומרת שאת קונה דברים מזויים שאין להם שום קשר לבית, והבית מתמלא משטויות, זה טיפולי.
לא, זה לא.
זה בגלל שאלתי. אבל אם את קונה משהו, שהוא כן יצריך לבית, וחושב לבית, אלא מה, במצבך הכלכלי, העכשווי, עם התזרים, המזומנים הנוכחי, לא היית קונה את זה ביום רגיל, אבל עכשיו קצת היית לחוצה, אז עשה לך טוב. אז לא קרה שום דבר, את מבינה? סתם דוגמה אני אומר, יש לה ילדה, ברוך השם, יש ברוך השם לילדים מספיק אוכל ומספיק בגדים, נתת להם עוד בגד עכשיו. באמת לא היה נזקק. לא, יכולים לסחוב את כל החורף עם כל הבגדים שיש להם. אבל זה שהלכת עכשיו לעיר, הסתובבת ורכשת בגד נוסף, וזה הרגיע אותך, מה קרה? לא התהפך העולם, לא עשית פה משהו מוזר. שוב, אם זה מגיע למצבים של פת לחם, אז זה עוד פעם לא סטנדרטי, זה אני כל הזמן אומר. כל עוד שזה קצת מייצר איזשהו לחץ בתזרים, כי עכשיו עשית את זה שיוצאה לא במקום, לא קרה שום דבר, אנחנו נורמליים. אנשים מתפרקים בקניות, מתפרקים על ידי אוכל, אנשים מתפרקים על ידי אישון, על ידי נופש, זה לגיטימי, זה בסדר, נפש האדם והגוף שלנו הוא פעיל והוא באקשן והוא באנרגיות והוא צריך מדי פעם איזה שם פאוזות, איזה שם תחנות וכל אחד עם התחנה שלו, מה שעושה לו טוב, זה בסדר גמור. עכשיו תסתכלי על זה בריא, זה לא יפחיד אותך. את מסתכלת על זה היום כאיזושהי שריטה, כאיזושהי גרורה לבעיה הנפשית שלך.
אני מסתכלת במבט של חוסר ביטחון לגבי.
זהו, יש לי בעיה רגשית והיא הולכת ומתעצמת, כי גם אני מוציאה הוצאות בגלל זה. העומס הרגשי הזה מייצא לי גם להוציא הוצאות למקום, אז אני עוד יותר מתוסבכת. לא. ההוצאה היא התרופה. אף אחד לא יבכה שכאבי ראש מייצרים להוצאות של אקמול, נכון? כי הוא מבין שלקנות אקמול זה הכדור של הכאבי ראש. הוא מרגיש עם זה מאוד בסדר. תרגישי גם עם עצמך מאוד בסדר עם זה. שוב, כל עוד זה בפרופורציות הנורמטיביות.
טוב, ממש עזרתם לי, תודה רבה.
בשורות טובות, לילה טוב.
תכלס, הגיע הזמן לדבר גלויות. בינינו, אתה מנסה לברוח, לא לראות. תכלס, הגיע הזמן להוריד כפפות. תהיה אתה, תלמד מטעויות. תכלס, סובב את הראש של המראה. בינינו אתה לא נראה כל כך נורא. תכלס, זה כל מה שאתה צריך עכשיו, להיות אתה, ליישר קצת את הגב. וכל מה שאתה עושה, רק תחשוב על מחר. וכל מה שכולם אמרו בינתיים עבר. וכל מה שאתה מרגיש, לא זה לא מיותר, כי בתכלס זה אתה שנשאר. וכל מה שאתה עושה, רק תחשוב על מחר. וכל מה שכולם אמרו בינתיים עבר. ולא חשוב מה שעושים כולם, רק אותך אל תשכח, כי בתכלס לאן כבר תברח. כי בתכלס לאן כבר תברח. כי בתכלס לאן כבר. בוא נשים את הכל על השולחן. בינינו אתה רוצה ולא כל כך מוכן. תכל'ס.
קצת לוותר. תהיה אתה, לא מישהו אחר. תכלס, הוא מסובב אותך הרבה שנים. בינינו הוא לא חבר ומעמיד פנים. תכלס, אין חיה שקוראים לה בחינם. תהיה אתה, תכבוש את העולם. בכל מה שאתה עושה, רק תחשוב על מחר. וכל מה שכולם אמרו, בינתיים עבר. וכל מה שאתה מרגיש, לא זה לא מיותר. תכלס, זה אתה שנשאר. וכל מה שאתה עושה, רק תחשוב על מחר. וכל מה שכולם אמרו, בינתיים עבר. ולא חשוב מה שעושים כולם, רק אותך אל תשכח. כי בתכלס, לאן כבר תברח? כי בתכלס, לאן כבר תברח? כי בתכלס, לאן כבר תברח? חשוב מה שעושים כולם, רק אותך אל תשכח. כי בתכלס, לאן כבר תברח? כי בתכלס, האמת לא תברח. כי בתכלס, האמת לא תברח. כי בתכלס,
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים לחייג כעת ל-03-903-903-903-9 או לשליחת הודעה לשידור ניתן להיכנס לאתר קול חי או באמצעות האפליקציה. לתיאום פגישות אישיות עם הרב, אנא התקשרו 050-432-4400 050-432-4400. עכשיו איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
שלום, אני תנחום.
ואני רובי.
ואני ישראל.
ואני גדי.
וביחד אנחנו חבורת תרי"ג.
הצטרפו אלינו וקבלו את חבורת תרי"ג בכל חודש עד הבית. רובי, איך מצטרפים?
מחייגים 0722-796666.
תחזור שוב?
0722-796666.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים,
אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
היקונו היקונו לכנס נשים ענק בבנייני האומה, יום עיון חווייתי עם תוכן הלכתי והווי מחזק ומעצים. בתוכנית הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליטה, הרב הגאון נחום דיאמנט שליטה, הרבנית ימימה מזרחי וטלי אברהמי בהופעה מלאה, כולן תהיינה שם. אז רשמתן לכן, כוכבית 3046, יום שלישי כף ד' טבת, בנייני האומה, המרכז לטהרת המשפחה, שומרים על נצחיות האומה. כוכבית 3046, הכניסה לנשים נשואות בלבד.
מחפש לקנות או לשכור דירה? צלצל עוד היום ללוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2, 03-80-5-2.
גיליתי את הברק של סאנוס פארק, גיליתי את הברק ובגדול.
רעיון מבריק ובגדול, סאנוס פארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סאנו.
אמא, מה אוכלים היום?
היום אוכלים פיצה פון.
יש!
פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר, בכשרות המעודרת ביותר. פיצה, מלאווח, זיווה, פלאפל, מגוון ארוחות, ספגטים וטוסטים, לצד סלט ירקות טרי, והכל באיכות הגבוהה של פיצה פון ובכשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
עכשיו איתכם נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ.
זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות איתנו כאן עד השעה 2. ניתן גם לשלוח הודעה דרך האפליקציה או דרך האתר 93fm.co.il. לילה טוב למאזין ומאזין הנוספים שאיתנו על הקו. לילה טוב.
לא.
כן, בבקשה.
שלום, ערב טוב רבי חיים, מה נשמע?
וברכה, ברוך השם.
אני אומר לכם את האמת, עצם הדבר שיש את הדבר הזה, השעה הזאת, השעה וחצי, זה כבר מחיה.
תודה רבה.
בלי לדבר, עוד לפני לדבר.
תודה רבה.
כל הכבוד, שיהיה לך כל הברכות מזה.
אמן.
השאלה היא ככה, אני לפני 3 שנים נכנסתי פה לגור פה בעיר שלי, לא משנה איזה עיר. יש לי גיס שהזמין אותי לשבת, הוא היה איתי בקשר מאוד טוב, כאילו, כמו כל הגיסים. ומשהו קרה באמצע הסעודה, אני יודע מה, הוא היה עייף, הוא לא התייחס כמו שצריך להתייחס לגיס. אז אני ואשתי התעצבנו, ולא יודע, בדיוק היה, נכנסנו, הוא בן אדם קשה קצת, גיסי, הוא בן אדם קשה. וכאילו, אני לא אומר שאין לו רגש, אבל
תרשה לי לתקן אותך לצורך השיחה רק. אין בן אדם קשה, יש בן אדם שקשה לו.
אתה מתכוון אליי?
לא, אתה אמרת שגיסך בן אדם קשה, אז אמרתי שאין בן אדם קשה, יש אנשים שקשה להם, ובגלל זה הם מתנהלים קשות לאנשים אחרים. יכול להיות שהוא עובר משהו. אבל רק תיקון, הלאה, כן, בבקשה.
אוקיי, אתה מתכוון להגיד שאין כזה מושג בן אדם רע, מה שהוא עובר עליו ובגלל
כן,
זה
בן אדם נמצא בשם מצבים,
אוקיי,
לחצי ו כן, בקיצור
בוא נגיד ככה, עכשיו ככה, אני בן אדם מגיע ממשפחה שלא ראיתי בחיים שלי מריבות ולא ראיתי כאלה דברים, ואני עמתי הדברים האלה וזה כואב לי, זה כאב עמוק עמוק בלב שלי, ו בעצם אני משעבר חצי שנה, שלושת רבעי שנה, אני כבר ניסיתי להשלים וניסיתי לעשות הכל, דיברתי עם אשתי, ניסיתי לראות איך אפשר להחזיר את המצב כמו שהוא היה, אבל אני ניסיתי, אתה יודע איך מנסים, אני מנסה לדבר איתו, הוא מגיע שבת אצל אמא שלו, אצל השוויגה שלי, אני מדבר איתו, הוא מתייחס, לא מתייחס, כן מתייחס, וזה כזה חצי אף אף בפנים. עכשיו זה נמשך עד לפני כמה חודשים, הוא דיבר שיחות עם השוויגה שלי, עם קהילים עם חמתי עליי וזה, ו... עד ששלחתי לו איזה מעטפה שהוא חייב להירגע, המצב נהיה פה יותר גרוע ויותר גרוע. ועם כל זה, אני למשל, לדוגמה, הוא עשה במוצאי שבת האחרון, הוא עשה חלק לילד שלו. אז יש לנו קו, קו בצפון, יש לנו קו משפחתי. אז אמרתי לאשתי שהיא אחותו, אמרתי לה, תגידי משהו, תגידי שאנחנו מגיעים, אנחנו שמחים עם החלק וזה. והיא אמרה, והלכנו לחלק, אבל מה? אין פה השלמה אמיתית. הוא לא מדבר, הוא מדבר, אפילו כשנכנסתי במוצאי שבת לחלק, אמרתי לו, מזל טוב וזה, חייב, אז כאילו הוא בורח ככה, הוא לא מתייחס, אומר עוד שנייה, עוד שנייה. היחס, עוד פעם, אני אומר לך, אני מקדים. אני מבחינתי שימשך ככה עד 120, כי אני בן אדם עסוק, אין לי זמן לשטויות האלה, וזה לא מעניין אותי אם הוא כן מדבר איתי או לא מדבר איתי. יש לי עניין, בגלל שהוא משפחה שלי, שלא יהיה כאלה דברים. אם הוא היה איזה, אני לא יודע מה, זה לא מעניין אותי. אין לי עניין שהוא יהיה חבר שלי, ואין לי עניין להיות בקשר איתו. עצם הדבר שהוא גיס, והוא אח של אשתי, אז אני רוצה להיות בקשר איתו, כמו כל הגיסים, אבל אני מחפש פתרון שיהיה מושלם, כמו שהיה לפני 3 שנים, לפני השבת הזאת. הפתרון הזה עוד לא קיבלתי, ואני מחכה ממך אם תוכל לעזור לי בעניין הזה.
ראשית כל אני אשמח מאוד, אז אני רק צריך ככה לקבל יותר פרטים, כי אני לא הצלחתי להבין... האם קרה משהו, או שהייתה התפרצות בלי שקרה שום דבר? זאת אומרת, אתה מדבר על משהו שקרה באותה שבת, וכביכול הוא נמשך עד עכשיו.
מה זאת אומרת קרה? הוא זרק אותנו באמצע הסעודה.
כי מה?
היינו באמצע הסעודה, ופשוט לא יכלנו להמשיך להיות שם, פשוט העיפו אותנו.
כי מה? כי מישהו...
כזה זרם של כללות והתייחסות מגילה שהיה שם למול אשתו ומול אשתי, ואני אפילו לא יכול להסביר לך, פשוט הלכנו באמצע הסעודה. זה היה סעודה ראשונה שהגענו לגור בעיר, והוא יעני הזמין אותנו כאילו בתור גיס, כאילו שבת ראשונה, תגיע וזה.
ועד אז הכל היה בסדר ורגיל.
עד אז... תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אני אמיתי.
אתה לצורך העניין חייב להיות אמיתי.
לא, אני מתכוון להגיד, אני אגיד לך שהוא היה איתי כל החיים הכי טוב, יש לי גיסים שמתייחסים אליי הרבה יותר יפה והרבה יותר טוב ממנו אפילו לפני זה. כי מה? כי אני מהמקור מגיע מירושלמי, והם עשו את עצמם בשנים האחרונות, שנים האחרונים הם עשו את עצמם יעני חסידים, והם גם ירושלמים, אותו דבר בדיוק כמוני, רק הם קשורים לחסידות, ואני קשור לחסיד, פחות חסידי, אז הוא הכי הכי אנטי ירושלמי, כזה דבר. אז הוא, אפילו כשהייתי חתן, אז הבנתי מאשתי שהוא כבר דיבר עליי דברים לא טובים. אז, אבל הוא לא ראו את זה עליו, הוא היה בסדר, הוא התייחס, הוא היה בסדר גמור. כאילו מבחינתי שיחזור למצב הזה גם טוב.
אוקיי, בוא נחזור.
אבל המצב של עכשיו,
אני רק רוצה שוב להבין, חסרה לי פה נקודה מאוד מאוד חשובה. בסדר, אז הוא אף פעם לא סימפט אותך באופן מיוחד, ואתה גם מסביר למה, והכל מובן, ואתה גם אומר שלא אכפת לי שהוא יחזור למה שהיה פעם, זה בסדר מבחינתי. השאלה מה קורה באותו ליל שבת שהוא מגיע איתכם למצב שאתם לא מסוגלים להמשיך לשאר בסעודה ופשוט עוזבים את המקום, מה קורה?
זאת אומרת, היה צעקות, היה...
על
היה...
מה? מישהו אמר לו משהו? מישהו פגע בו? פתאום
לא,
הוא קם ותחיל לצעוק?
לא, התחילו לדע... מה זאת אומרת? לא, אתה רוצה שאני אספר לך בדיוק למה זה קרה?
לאו דווקא הפרטים, כמו... יש סיבה שבן אדם פתאום מתחיל לצעוק ולקלל, גם אם הוא מגזים ועושה...
אני אגיד לך, הוא בדיוק ביום שישי הזה, ביום שישי של לפני שבת, הוא החליט לנסוע לאיזה בריכה, והם החליטו בין האחים לנסוע רק האחים. לא לקחת את הגיסים, כאילו, רק לקחת את האחים בין המשפחה.
רק המשפחה ולא הציג איקומנרס.
זה כבר בעיה ישנה במשפחה.
כן, בסדר.
שיש כזה פער בין האחים לגיסים, זה לא מעניין אותי, כי אני לא שם. אני לא במקום הזה.
נכון.
אבל אשתי טענה אז בסעודה, אוקיי, נסעת עם האחים שלך, לא לקחת את בעלי, אין בעיה. אבל הוא הראה עייפות כזאת, אני הגעתי פעם ראשונה בבית שלו, פעם ראשונה בשבת, והוא הראה כזה עייפות, הוא לא דיבר איתי, לא התייחס, הוא אמר כל הזמן, אוי, אני עייף, כאילו, הוא כל הזמן רימז שהוא עייף בגלל שהוא היה בבריכה. לפחות אל תרמז את זה, אל תגיע לדבר הזה שאני אדע מזה בכלל. תתחמק מזה. אז לא, הוא עשה כזה מצב שהוא עייף. במקום להיות הפוך, לכבד אותנו ולעשות את הרגשה הטובה, אז הוא עשה בדיוק ההפך. ופה אשתי התפרצה, אשתי זה כאב לה מאוד על הדבר הזה, כי היא ידעה לפני זה שהם נסו, והיא לא רצתה להגיד לי את זה, כי אני סתם, זה לא חסר. והוא עשה בדיוק ההפך, ופה זה התחיל. כי כאב לאשתי שלמה לא מתייחס, למה לא מדבר.
אז כאב לאשתך, ולכן היא כביכול התפרצה לה, ואז הוא הגיב לה בצורה.
היא התחילה, אני לא אפילו הרגשתי את זה, היא התחילה להתפרץ, ואז אני ראיתי איך שמתחמם פה ונהיה פה אש, והוא התחיל לצעוק, אז אוטומטי אני גם התחלתי לצעוק.
אז נהיה פה קצר, נתק. נוצר קצר בגלל עכשיו, במשך כל הדברים שאתה מספר, בזמן הזה שאתה מנסה לדבר איתו, לשלוח לו מכתבים, אשתך גם מנסה להתפייס איתו ולדבר איתו, או שזה לא קרה?
לא, אשתי, אני אגיד לך את האמת, אשתי גם מנותקת. עכשיו, הבן אדם שמנסה להשלים פה, וזה מה שכואב לו הכי הכי זה אני, כאילו בוא נגיד שגם לאשתי, אבל לא כמוני, אני הרבה יותר, כי אני לא יכול לסבול דברים כאלה, אני לא יכול לסבול את זה, כואב לי זה לוקח לי חלק מהיום. אני אסביר לך איפה זה נתפס מאוד חזק. בוא נגיד שבת אנחנו רוצים ללכת לחמתי, אז צריך לשאול כל פעם, הוא מגיע, כאילו הגיס שלי הזה מגיע או לא מגיע? כי אנחנו לא יכולים להיות ביחד. כל פעם שאנחנו נמצאים ביחד, אז נהיה פה איזה בעיה. כבר אי אפשר לדבר.
יש לי שאלה אחת. אי
אפשר לנהל ככה...
ברור, יש לי שאלה אחת פשוטה שאני צריך עליה תשובה ברורה. אשתך ניסתה לאחות איתו את הקרע, להתנצל, לדבר על מה שהיה, לבקש סליחה? לא.
מה זאת אומרת? אני סיפרתי לך, אני ביקשתי ממנה שהיא תתקשר לגבי החלקת שהיה.
כן, אבל לא מעבר לכך, לא פתחה.
היא עשתה את זה, אבל...
כן, אבל לא פתחה את מה שהיה אז בשבת והתנצלה או משהו.
לא.
אני אגיד לך בשתי מילים, אני כמובן לא אוכל להרחיב פה, כי זה באמת עניין יותר משפחתי. אני אגיד לך משהו.
אתה חייב להרחיב פה, כי אני
אשתדל, כן.
אני
אשתדל, כן. תראה, אנחנו יודעים... זה כלל שעובד כל החיים, אין מה לעשות. אנשים יכולים לקחת מריבה, או יותר נכון להתחיל ריב קטן וליצור מזה מריבה. אנחנו מכירים את זה מהתורה, רואה מקנה אברהם, רואה מקנה לוט, והיא ריב בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט, ואז בא אברהם ללוט ואומר לו, על נת תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך. לא הייתה מריבה, היה ריב, וגם לא